ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, קהילה שמטרתה לעזור לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכן גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים ניתן למצוא בעמוד האינסטגרם שלנו. העונה השנייה שלנו קדושה בשיחות מעמיקות עם נושאים שאתן המאזינות ביקשתן, אורחים ואורחות חדשות ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה. הולך להיות מעניין, מעשיר ומרגש, מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות. היום אנחנו מארחות בפודקאסט את אופיר ג'יי רוק, או בשמו הכינוי מנקי, יוצר ומוזיקאי, סולן להקת אנה ערף, איש רוח ופילוסוף שמעמיק בלימודי בודיזם, דאו ופילוסופיה מזרחית. אופיר הוא גם חבר יקר ואיש מאוד מיוחד. אנחנו יכולות לספר לכם שהוא גר במדבר, ואנחנו בכללי יכולות לדבר איתו שעות, אבל הצלחנו איכשהו ללקט איזה שעה של שיח מאוד מטיב ומעמיק, ואנחנו מקוות שתיהנו ממנו. שתהיה לכן האזנה נעימה.
בוקר טוב.
וואו, איזה כיף.
נכון?
ממש.
ממש חיכינו לזה
ממש.
כבר.
ממש.
איזה כיף שאתה פה איתנו היום.
ממש.
אז אנחנו נתחיל ממה שאנחנו תמיד שואלות, כי אנחנו כבר מכירות ויודעות מי אתה, אבל למי שככה לא מכירה, ספר קצת על עצמך.
טוב, מי אני? אני בטח לא יודע להגיד במילים, אבל בגדול אני כרגע ב-11 שנים האחרונות... עברתי דרומה, אני גר בשחרות. מעל עשור אני בעצם עברתי דרומה, וקמתי שם להקה שנקראת אנה ערף, והתחלנו להסתובב בעולם די מהר, בערך חצי שנה אחרי שהקמנו אותה. במקביל כל הזמן הזה, עוד מתקופת העשרה, יש לי איזה נטיית לב לפילוסופיות ופילוסופים מהמזרח דווקא. ובשנים האחרונות, התחלתי גם להעצים את אופן הלימוד שלי, וגם להתחיל ללמד. וגם אני מנסה לשלב את זה בכל היבט שהוא. זאת אומרת, אם אני נכנס מרמה של מלל בשירים, או אם נניח חמולה, להביא גם לשם את אותה איכות, ושלא תהיה איזושהי נפרדות, או משהו שיהיה על חשבון, או סבל, או משהו שכביכול התורות האלה בסוף מנסות להוביל אותך לאיזושהי ראייה יותר רחבה של אני בתור משהו יותר רחב ופחות מופרד, נפרד ופחות גם במרכז באיזשהו מקום.
מה זה המולה? מי שלא מכירה.
המולה, קודם כל הפירוש של זה בסנסקריט, זו מילה שאומרת שורש. אני באופן אישי, אחד הספרים שהכי השפיעו עליי, ספר שנקרא מולה מדיאמקה של פילוסוף בשם נגארג'ונה. וגם המולה, אנחנו מכירים אותה יותר מהעולם של המולה מדיאמקה, זה זרם בודיסטי באמת שנקרא מעיינה. אבל אנחנו מכירים אותה יותר דווקא מהעולם של היוגה, של המולה בנדה. בנדה אגב, כן? כמו המילה בנדנה, אם שמתם לב, זה אותו שורש. ומולה זה שורש. זה, יש שם עניין, אגב, אחד השירים הסינים היפים מהעולם של הדאו שאני גאה בו היום, מדבר על זה שבשביל להבין את העלים צריך לרדת לשורש. ואחד בשיעורים שאני מעביר, אחד החברים, רון, הוא חקלאי, והוא אישר את זה בעצמו, אז זה מקסים.
ומעבר למשמעות של המילה, אפשר גם לומר שזה מקום מאוד מיוחד בתל אביב, שאתה אחד השותפים והמקימים שלו.
כן, נכון, מקום טבעוני, בלי גלוטן ובלי סוכר מעובד. ותודה שהזכרתם, כי אני, יש לי נטייה.
אז באמת דיברת על כמה שאתה מחבר בתוך העשייה שלך, את הבודהיזם, את כל הפילוסופיה הזאת. ואם רגע כזה... נקרקע את זה יותר וניתן לזה מקום ובמה בשפה של מה שאתה עושה כיום. אז אתה גם מוזיקאי.
כן.
ואתה מכניס את זה המון לשם. אתה גם מנחה רטריטים.
נכון.
אתה יכול קצת להרחיב על העשייה הזאת?
כן. אז באמת בעולם של המוזיקה יש כמה דברים שאני עושה. יש גם את אנה ערף וגם יש פרויקטים שלי. יש פרויקט סולו שממש בקרוב אני הולך לשחרר 3 סינגלים. שזה דברים יותר אישיים, אינטימיים. במקביל לזה יש עוד אלבומים של מוזיקה למדיטציה ויוגה.
שהמון מורות כבר משתמשות בו, אז אני מאמינה שאם יש כאן נשים שמקשיבות לנו, יש סיכוי גדול שהם כבר הקשיבו למנגינות האלה. אנחנו גם נוסיף קישורים, אז ככה אנשים יוכלו להיכנס ולשמוע יותר.
מהמם. וחוץ מזה, באמת יש לי 3 קבוצות לימוד שאני מעביר בתל אביב פעם בשבועיים. ככה אני מרכז לי שבוע שאני מגיע למרכז. ויש ריטריטים שאני מעביר עם דניאלה יפרח, שהייתה בת זוגתי לפני שנה בערך נפרדנו. היינו 4 שנים ביחד ועברנו מסע מאוד מעשיר ומלמד. ואנחנו עושים את זה בשחרות, איפה שאני גר היום, בבית מהמם. ובעצם הכרתי את מאיה ולדי, שהגיעו לריטריט הראשון, ראשון, ראשון, שחיינו אי פעם, והיינו ככה ממש בהתרגשות ובהגזמה של משהו ראשוני. והאמן שבדיוק כתבתי פוסט על ה... זה עבר לי בראש, על הרגע הזה שראיתי אתכם, וכמו שני יצורים כאלה... אני מחפש מילה שלא תשמע קיץ', אבל ממש משהו כך...
מיוחדים.
כן, ופוזיטיבי, וממש קורנים, שאני זוכר אתכם יוצאים מהמכונית שם באפר, וזה היה כאילו, וואו, מי זה שני המתוקים האלה.
איזה כיף שזה מה שהעיניים שלך ראו.
וזה מה שאני זוכר גם, זה נשאר איתי.
מטורף.
כן.
איזה כיף.
אני הכרתי אותך קצת יותר מאוחר, וגם דרך מאיה ואלעד, שנראה לי פעם ראשונה שנפגשנו זה אצלנו בבית, נכון? כשהגעת אלינו וישבנו במרפסת, ומבלי לשים לב עברו איזה 3 שעות.
נכון.
כי השיח איתך פשוט תמיד סוחף. וזה באמת אחת הסיבות שגם רצינו שתבוא להתארח כאן בפודקאסט. ואני לפחות רואה אותך כמקור ידע מאוד גדול, בהרבה נושאים, אבל גם כשדיברנו על האקלית, אחד הנושאים שאתה שיתפת אותנו, שאתה מרגיש שיש פחות שיח עליו היום בארץ, זה הדאו. אז אנחנו ממש נשמח לצלול פנימה ולהעמיק בו. כי אנחנו חושבות שהרבה מאזינות גם יוכלו להטיב איתו.
אבל רגע, לפני שנצלול, אותי ממש מסקרן להבין, כי אני מכירה אותך כבר כשאתה חי את העולם הזה, כשאתה בתוך המקום הזה. זה תמיד היה ככה? מגיל קטן ממש התעניינת בפילוסופיה, והיית מעמיק בתחום הזה. איפה כל העולם הזה באמת... נפתח לך.
האמת שזה מרגש מאוד שאנחנו מדברים על הדאו, כי זה באמת הדבר הראשון שנחשפתי אליו. ראיתי ספר של ניסים אמון, שהיום הוא כבר סוג של חבר, ומשך אותי. הכריכה, האות, הסינית, ככה משהו שם משך אותי, ופתחתי התחלתי ככה, משהו הדהד ולא כך הבנתי מה, ובכל זאת בחרתי לקנות את הספר. ובמשך שנים, ממש שנים, ברמה של 20 שנה, אני קורא את אותו הספר. מאז כבר קניתי כמעט את כל התרגומים האפשריים. ובמקביל אליו, עוד חבר, זאת אומרת, הייתי במין תהליך כזה של לקרוא, זו שירה, 81 שירים קצרים. שאתה לא כך מבין מה קורה שם, מאוד סתום הספר, והיינו נפגשים בתור ילדים בנתניה, בגיל 16, חבורה של ילדים, וקוראים את הטקסטים האלה. בנקודה מסוימת, אחד החברים מוסיף את ז'ידו קרישנמורטי, אחד הפילוסופים שמאוד השפיעו עליי, והמשכנו לקרוא אותו, והמוטיב היה שאנחנו לא מבינים, לא את קרישנמורטי ולא את הדאו ואת לאו צה, ואנחנו ממשיכים לקרוא ומשהו עדיין מהדהד. כן, כמו איזה שיר יפה שאתה לא מבין את המילים שלו, אבל עדיין זה קצת מעבר למילים, עדיין משהו שם נובט בפנים, או אתה, הלב נמשך אל הדבר הזה. ובעצם בגיל 24, החלטתי שאני חותך, גם לא בדיוק בהחלטה מאוד מודעת, אבל הציעו לי אחרי סדנה של מוזיקה בשחרות, הייתי הולך לסדנות של מוזיקה אצל אחד החברים. בסוף הסדנה הוא הציע לי להישאר חודש על גבעה לבד. ווואו, זה הייתה נשמעת לי כמו הזדמנות מהממת. וכבר הייתי לפני זה בהודו וכאלה, אבל לא, חודש לבד זה משהו שהוא משנה... משנה חיים, לפחות ככה תפסתי את זה אז, ובאמת חודש על גבעה, שהיום Six Sense, אז המלון שם.
וואו.
די קיצוני. היום כשאני מסתכל על זה, זה לא, לא מאוד מובן מאליו. ניתוק הרבה יותר קיצוני, אבל אני חושב שגם רוח הדברים אז הייתה שונה. היינו הרבה פחות מחוברים, הרשתות החברתיות היו פחות אינטנסיביות. ואחרי חודש הזה עברתי איזושהי טרנספורמציה שהיא ממש השלה של הזהות שלי. הגעתי לשם בן אדם מאוד ציוני. אחד החברים הקרובים שלי עבר ממש פציעה מאוד מאוד קשה, הוא היה במצב אנוש, וכל הזמן הייתי כנראה צריך איכשהו להצדיק את זה, אז רק הלכתי והעמקתי בתוך הציונות, ופתאום הגעתי לאיזשהו מקום שאין בו כלום, שכל הסדר המדומיין הזה, כמו שקוראים לו היסטוריונים, פתאום אתה מתחיל לראות שהוא לא מתקיים, אלא בתודעה אינטרסובייקטיבית, בתודעה שבינינו. ופתאום אתה חווה חוויה שהיא סוג של מוות. אתה מת, כן? הייתי שמח להגיד שזו התאבדות, אבל זה בכלל לא התאבדות, כי זה משהו שהוא פסיבי לחלוטין. אתה מרגיש שאתה פשוט מתפייד אל עבר, נמחק ממש, האישיות וכל המערכת אמונות שלך נמחקת. ובחודש הזה כל הזמן המשכתי להמיס על עצמי תכנים מהעולמות האלה של הרוח, שהם קצת מזכירים את פרק 40 פה שאומר בכיוון ההפוך היא תנועת הדרך, שוב איזה משהו של השלה, ואני זוכר שם זיידגייסטים וכאלה, ונחשפתי שם לגאבור מאטה שהיום הוא כבר נהיה פתאום איזו דמות מוכרת, ולעוד כל מיני גיבורי תרבות שלי, ואחרי החודש הזה לא הצלחתי לחזור. ניסיתי לחזור, והריחות, המראות, הקצב, האנשים, כבר משהו הרגיש לי שאני, הכל זר לי, והחלטתי שאני חוזר לשם, ובעצם גרתי עם עוד זוג 8 חודשים, ואז עברתי ליישוב ופגשתי את רועי והקמנו את ההרכב. הייתה לי איזושהי נטייה למקומות כאלה. פעם אני נוהג גם לעשות התנזרויות מדברים, או הייתה גם תקופה של שנה וחצי בשחרות שהייתי בסוג של לא התבודדות מוחלטת, אבל נניח בחרתי כן להישאר ולא להסתובב יותר מדי ולהעמיק בכל מיני נושאים שהיום קצת יותר בהירים לי בזכות התקופה הזאת. אני משתדל פעם בלסגת, יש בזה משהו, אני היום חווה את העיר בעצם יותר מתמיד, וכשאתה חווה משהו, אתה חווה את הצדדים גם הבריאים וגם הלא בריאים שלו. ואני עדיין מוצא המון 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 איכויות בשחרות, שממש כל פעם שאני חוזר הביתה, אני מרגיש איזושהי התרגשות ורפיון בגוף, וואו, איזו בחירה, ואיך זה עדיין מרגש אותי, וההרים, וואו, איזה הרים, והזריחות, והשקיעות. ובאיזשהו מקום, שחרות, יש האיכות המאוד דאויסטי דווקא, באמת זה מאוד מתכתב, שיש שם, זה דווקא הריק, היעדר הדברים. ואז פתאום אתה חוזר למין משהו שהוא מאוד גולמי, מאוד ראשוני, קצת כמו חוויה של תינוק, שהוא לא עכשיו רוצה להישאר עם החבר'ה ולשתות יין או לעשן או לעשות מין פעולות לילה, שזה מה שאני עושה כשאני בעיר, ואני לא שם לב הרבה פעמים, וזה פשוט מגיע לשם. וזה לא בהכרח מתוך בחירה מאוד מודעת, וכשאני בשחרות אחרי יום, יומיים, אני פתאום מוצא את עצמי קם בשעות שהן שעות של השמש, של האור, ופתאום אני חוזר לאיזושהי הרמוניה מסוימת, שבסוף אנחנו חלק ממנה, והכביש והתאורה והבטון קצת השכיח את זה מאיתנו.
וואו, טוב, צללת פה להרבה דברים. אני לא חושבת שהייתה לי חוויה כל כך אינטנסיבית עם הטבע, אבל כן היה לי הרבה רגעים בחיים שהייתי ימים ושבועות שלמים במקומות שהם מאוד גולמיים, ואני מאוד יכולה להזדהות עם התחושה הזאת. גם אני מאוד מתנדנדת עם העיר טבע והתחושות שלי לגבי הדבר הזה, ואני חושבת שפשוט אני חיה במקום מאוד, הרבה מודעות עצמית על החוויה הזאת, שזה משהו שמאוד תורם. אני חושבת שגם כל מי שעכשיו הקשיבה, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו באמת חיים, שבועות שלמים אנחנו בתל אביב, ועוברים הימים, ואנחנו אפילו לא חושבים על זה שבמרחק שעה נסיעה יש מקום כזה ריק, כמו המדבר, שאין בו שום דבר, ותוך רגע אחד אתה מבין כמה כל המסביב הזה הוא תפורה שאנחנו בעצם יצרנו לעצמנו. וזה ממש מעניין להקשיב לזה. ולי הייתה שאלה לגבי הפילוסופיה, כי אתה דיברת גם על להשיל וגם על זה שאתה מכניס כל כך הרבה ידע פנימה. איך בעצם אתה רואה את זה? כי בסוף, כאילו, אתה אמרת שאתה קורא הרבה ספרים ומחכים. איך זה מתחבר עם השאלה של דברים מאיתנו?
שאלה מהממת ומעולה, ויש בעצם, יש משפט בדאו שאומר, מי שעוסק בלימוד מוסיף כל יום, ומי שעוסק בדאו גורע כל יום. אז קודם כל יש פה משהו שהוא גם חוטא באיזשהו מקום. אם אתם רוצים ללמוד דאו פרופר, אז עדיף שתלכו לאיזה חקלאי או לאיזה בדווי באיזה כפר, ודווקא בלי שהוא ידע בכלל מה זה דאו, תוכלו ללמוד באופן הרבה יותר בהיר מבן אדם כביכול שקדיש את השנים האלה ללמידה והלימוד של הדבר הזה ולהתנסחות ולבהירות, שזה משהו שבעצם הדאו גם מאוד יוצא נגד. כי יש משהו בטבע הראשוני, בתודעה הראשונית הזאת, שהוא אפילו לא מודע לעצמו. הרבה מדברים שם על המקום של לדעת את אי הידיעה, או הידיעה השלמה הזו, הידיעה שאינה יודעת את עצמה. כמו באמת המרבה רגליים, שיש לו כל כך הרבה רגליים, אבל אם הוא יצטרך לחשוב איזה רגל להזיז מתי, אז הוא יסתבך והוא לא יוכל לזוז מטר, ואם הציפור תצטרך לחשוב, רגע, עכשיו ימין או שמאל, איזה כנף אני מזיזה, אז היא תיפול כמו איזה גוש עופרת. ואותה איכות של אי הידיעה, זו איכות שגם מתקיימת בנו. חלק מאותה אינטליגנציה, שהיא הרבה מעבר לאינטליגנציה הרגילה של המיינד, והיא מתקיימת גם בנו. והיא גם לא רק מתקיימת, היא גם מקיימת אותנו. זאת אומרת, מעבר לשיח ולסווך התודעתי הזה שאנחנו הולכים להיכנס אליו, יש, במקביל, יש משהו שממש מקיים את זה, משהו שגורם ללב לפעום ולדם לזרום ולראייה פשוט ולשמיע ככה הדברים, הם קוראים לזה צירן, כך מעצמם, כן? יש משהו שגל עכשיו לא צריכה לחשוב, רגע, אני מקווץ את הלב או מרפא ויכולה...
פשוט להיות.
בדיוק. עכשיו, כשאתה לומד משהו חדש, אז תחשבו על נהיגה, נניח. אתה עכשיו, וואו, אתה אומר, וואו, אני בקושי מחזיק את ההגה וגם מעביר הילוך, ואז שנה אחרי אתה אוכל סנדוויץ' ביד ימין, ביד שמאל אתה בטלפון, ועושה עוד איזה עבירה עם ה... תוך כדי, אז יש משהו...
לא מעודדות את הדברים האלה פה, אבל מבינות על מה אתה מדבר.
אולי נחזור רגע, וקודם נדבר על מה זה הדאו, למי שלא מכירה. כי אנחנו זורקים את זה פה ומדברים על זה, אבל אני חושבת שזה לא פחות חשוב מאיפה זה מגיע.
נכון, אז בעצם אנחנו מדברים על סין, שלפני 2500 שנה, באותה תקופה של סידהרטה גאוטמה, שאנחנו קוראים לו הבודה. מעניין כנראה שקרה איזה משהו שם בתקופה הזאת, והייתה איזושהי התעוררות כללית כזו. ובעצם לאוצה הוא... זה הבן אדם, לאו צה, צה זה החכם ולאו זה השם שלו, או בכינוי הילד הזקן, והוא, יש המון אגדות, ובכלל לא באמת יודעים אם הבן אדם היה קיים, לא יודעים באמת אם זו דמות היסטורית או לא, נניח הבודה, גם לא לגמרי יודעים, אבל יש המון דברים שמצביעים, אז רוב ההיסטוריונים מסכימים על הקיום שלו, אבל לאו צה, לא יודעים בכלל אם הוא היה או לא היה בספר הדאו, לא באמת יודעים אם הוא כתב אותו או לא כתב אותו. יש איזה משהו מאוד אפלולי וגם מאוד דאויסטי. יש משהו באפלוליות הזאת, בחוסר הבהירות, שהוא משאיר את זה ככה, משאיר לנו את, את הפרשנות של הדבר הזה, וזה משהו שהוא מאוד באמת דאויסטי. הדאו לא אוהב את הבהירות, אלא כמו בטבע, כן? הדברים הם כל הזמן באיזושהי תנועה, ומה דווקא... מזכיר את המילה ביפנית יוגנד, כן? יש איזשהו אניגמה, איזושהי חידת קיום. מסתורי הקיום זה משהו שהוא תמיד יישאר מסתורי. ואי אפשר יהיה להפוך את זה, להוציא את זה מהמסתורי למשהו שהוא בהיר וברור. הם מספרים שם על ילד ששובר את ענף פריחת, את הענף של הדובדבן, בשביל לראות את היופי של הפריחה, ובעצם זה המשל. כל פעם שתנסה לחקור את זה, אתה תהרוס את זה. יש משהו שהוא אי אפשר לגעת שם בדבר הזה. והחידה הזאת, האניגמה, זה משהו שהוא נמצא בבסיס של, של הקיום. אז גם מדע הוא ככה אניגמטי קצת. אבל בכל זאת, נבחר את אחד הסיפורים, וככה בשביל לקבל איזושהי תחושה לפחות לגבי הבן אדם. אז באותה תקופה חי עוד אדם שקוראים לו קונג פוצה, או אנחנו מכנים אותו במערב קונפוציוס. והוא מייצג בעצם את השכלתנות, את הסדר, את החוקים, את הכבוד, את ההיררכיה. ולעומתו, יש את לאו צה, שהוא בעצם אלו שתי אסכולות החכמות של סין באותה תקופה, והוא יותר מייצג את הטבע, ודווקא את ההרמוניה, ואולי אפילו את הכאוס הזה שמתקיים בטבע, אבל אנחנו קוראים לו כאוס כי פשוט אנחנו לא מצליחים לראות את הסדר שבו. הסינים מכנים את זה לי. אוקיי, יש ממש באסתטיקה, יש לזה שם, לי. כן, הסימנים על אבן הג'ייד, האחד, או הסיבים של שריר, או הפאטרן שיש במים, או העלים על הרצפה, כן? אתה רואה משהו שהוא יפה, הוא אסתטי, אבל אין לך יכולת להבין את הסידור שיש לו, ובכל זאת אתה מזהה שם את האסתטיקה. אז הם קוראים לזה לי, והוא היה מין אחראי על ארכיון של הקיסר. ומסופר שהוא היה מבלה המון זמן בטבע, ובעצם משהו שמאוד יפה ומאפיין את הדאו זה שהמורים באיזשהו מקום הגדולים, הם שואבים את ההשראה מהאלמנטים שיש בטבע. כן, נניח הבודה, הוא מאוד הלך למקומות שהם תרפויטים מהזווית הפסיכולוגית דווקא. הוא מאוד מתעסק בפסיך ובנפש, ולאו צה דווקא כמו ציורים סינים, שימו לב שהדמויות, האדם בתוך, בציור סיני, הוא משהו, מין כמה פיקסלים קטנים, ולא כמו בדברים המודרניים ובזרמים הרומנטיים, שיש לה בום מין פרופיל כזה, לא פרופיל, סליחה,
פורטרט.
פורטרט, תודה, של בן אדם, אלא רואים הרים וחלק מהקנבס בכלל ריק, זה נקרא מה, זה עוד איזה אלמנט מהמם. קורה גם בריקות הזאת איזה משהו בחלקים הלא מצוירים, ולומדים, בתור צייר אתה לומד גם איך ליצור את הלא מצויר, או בתור שחקן איך ליצור את החלקים בלי השיח, שאתה לא אומר שום דבר, או בתור מוזיקה איך לייצר את השקט. ויש גם בין הערים, יש איזה בית קטן והאדם. זה שם, וכל הגישה הזאת זו גישה שהיא רואה את האדם כחלק מאיזשהו מכלול מאוד מאוד רחב, ויש איזושהי הרמוניה מסוימת. ואנחנו חלק מאותה הרמוניה. ובעצם הבעיות מתחילות להיווצר בגישה הזו ברגע שאנחנו מתחילים ליצור איזושהי נפרדות בין הסביבה, בין ההרמוניה, בין הקונטקסט אלינו. ברגע שאני אבדיל את עצמי מהסביבה ואחשוב שאני באמת, המילה אינדיבידואל מגיעה מהשתי מילים הלטיניות, אינדיבידום, בלתי ניתן לחלוקה, כמו אטום קצת. מתוך איזושהי גישה שאני אינדיבידואל, אני לא צריך אתכן, אתן לא צריכות אותי, אני יכול כל אחד, משהו שהוא מאוד נפרד, ופה זה משהו שהוא הפוך לגמרי. לא, חבר'ה, הכל מקיים את הכל, הכל שזור בהכל, הכל מתגלם בהכל. איך הוא אומר שמה, החסידה לא לבנה כי עושה אמבט כל יום, והעורב לא שחור כי הוא טובל בדיו כל יום. הדברים קורים ככה כך מעצמם, וכל אחד בתנועה שלו, בזמן שלו, העשב צומח כך מעצמו, כן? יש גם המון שירים יפים כאלה. ואנחנו באיזשהו מקום איבדנו את זה, שכחנו את זה. כן? שכחנו זה גם יפה, כי זה מחזיר אותנו למשהו סאטי באיכות שלו, משהו של היזכרות. בסוף, מה בן אדם צריך? כן? משהו שהוא מאוד פשוט. אתה רוצה לנוע עם השמש, אתה רוצה ללכת לישון כשהשמש שוקעת, אתה רוצה לאכול במידה מסוימת. תחשבו, אנחנו כולנו הולכים למות עם ערימות של כסף ורכוש ומלא מלא דברים שהם פוטנציאל ל, אבל את כל הבייסיק האלה כבר יש, הכל כבר פה, כאילו אנחנו מהנפרדות הזאת יצרנו כל מיני חששות ופחדים, ואנחנו עכשיו מנסים ליצור, להתכונן ל-worst case scenario, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מפספסים את הסנריו הרגיל שמתקיים. רק נסיים, נגיד שבעצם בסיפור הזה, הקיסר היה צריך לבחור עצה של אחד משני המנהיגים, בסוף הוא בחר באמת בקונפוציאניזם, בקונפוציוס, ולאוצה החליט שהוא פורש להרים, אז הוא הלך למות בטיבט, ובדרך שומר הגבול פוגש אותו, והוא מבקש ממנו שיכתוב לו את החוכמה שלו, כי הוא ידע שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם, ו... הוא יושב שם והם ככה, מסופר 40 יום, או איזה מספר כזה יפה, והוא כותב את הספר הזה שנקרא דאו דה ג'ינג. דאו זה דרך, דה זה סגולה, וג'ינג זה כבר שם שהגיע מאוחר יותר, זה קלאסיקה ספרותית. אוקיי? אז דאו דה ג'ינג או טאו דה צ'ינג, ספר הדרך והסגולה, ספר הטאו, או כמו שצריך להגיד, ספר הדאו. שגם פה יש אלמנט מאוד יפה של בן אדם שלא כתב משהו כי הוא רצה להשפיע ולשנות את העולם. לא. מישהו ביקש ממנו משהו רגע לפני שהוא הלך ככה בערוב ימיו, והוא כתב את זה אפילו בלי להתכוון. ויש משהו בשינוי, בהשפעה הדאויסטית, שהיא אומרת, אם אני עכשיו אנסה לכפות על גל ומאיה להיות טבעוניות, אני אצור התנגדות מסוימת וחיכוך. כן, אני אבצר פה אנטגוניזם. ואם אני פשוט תהיה בשלי, ואני לא אנסה להתערב בשום דבר אחר, אולי, אולי לא גם, אבל אולי כן, יתעורר בהן איזושהי, וואו, מה זה, איך כל כך נעים לך בבטן, או האור פנים שלך, או לא יודע מה בדיוק, ואני אשתף, ואז דווקא אם זה יבוא לא מתוך מקום של לנסות לשנות, אלא מתוך מקום של אתן דווקא מתעניינות בדבר, אז האיכות של ההשפעה תהיה הרבה 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 יותר גבוהה. ובעצם שימו לב שאנחנו מסתובבים בעולם כל הזמן ומנסים לעצב אותו. במקום רגע להתבונן פנימה, וכמו שאומרים ביוגה, יש קוצים בעולם, במקום לרצף את העולם, שים סנדלים.
מעניין, לא הכרתי את זה. אבל טוב, נחזור לשאלה. אז דיברנו קצת על חיים בעיר והחיבור לטבע, ואני מרגישה שגם אנחנו וגם כל מי שמקשיבה לנו עכשיו, בסוף אנחנו חיים באיזשהו עולם שהוא קפיטליסטי, והוא מאוד שונה מאיך שהעולם הזה נברא בהתחלה. איך לדעתך זה משפיע על התודעה שלנו?
טוב, קודם כל זה... זה מאוד משפיע באין סוף רבדים, אבל יש כאן עניין של, אולי פה נגייס רגע את הבודיזם ואת האיכות של השונייתה, של היעדר הצורות. כן? בסוף הקפיטליזם זו איזושהי צורה מסוימת. וכל צורה באשר היא, אפשר רגע להפשיט אותה ו... והנה אני חוזר לדאו, בכיוון ההפוך, כן, אותה השלה, ורגע להיות באיזשהו מצב שהוא נטול אותה הגדרה. יש משהו שהוא, נניח, קיבלתי דוח על מהירות לפני כמה ימים בערבה, לא משהו קיצוני, 125, אפשר להירגע. ועכשיו אם אני אקבל עוד אחד, אני ב... לא יודע, שלילה או... נהיגה מונעת או משהו כזה, ואז עבר לי לרגע בראש המחשבה, עברה לי המחשבה, וואו, הלוואי והייתי יכול פשוט להגדיר לו שלא יעבור את ה-120, וזהו, פשוט ללחוץ על הגז. ואז איך שהגיעה המחשבה הזאת וניסיתי לקבע משהו במציאות, פתאום אמרתי, רגע, אבל אם אני בדיוק יוצא לעקיפה, וברגע כאילו עכשיו אני חייב להגיע לאיזה 140, רק על העקיפה, לא יודע. כן, אנחנו, יש איזה משהו שאנחנו... יוצרים עולמות בתודעה, כן, במציאות האינטרסובייקטיבית הזאת, ואז חושבים שזה באמת אמיתי, ואז מסתבכים עם הניסיון לקבע את זה. תחשבו, הרי גם מדינה זה קונספט שהוא, זה קונספט. זה אין באמת מדינה. נכון? הרי תחשבו, אם באמת הייתה מדינה, מישהו יכול להזיז את הגבול, מה, אז עכשיו הפיסת אדמה הזאת היא באמת של ישראל והפיסה הזאת היא באמת של ירדן? לא, זה משהו שהוא מתקיים רק בתודעה שלנו, באינטרסובייקטיביות הזאת. אוקיי, והניסיון להגן את זה, פה אנחנו מתחילים להסתבך, ופה צריך פתאום כוח וצבא ומשטרה, כן? הרי אם אין חוקים, אז לא צריך גם אכיפה, ואז לא צריך משטרה, אבל ברגע שאתה מנסה ליצור איזה עולם דמיוני ובאמת להשליט אותו, אז וואו, פה אתה מתחיל להסתבך. וגם אחת הדוגמאות שאני אוהב לתת על זה בקורונה, היה את הקטע שחייבו אותנו לשים מסכות. ויצא חוק, חייבים לשים מסכה. ואז החבר'ה של מפלגת העצנים שישבו שם, אמרו להם, רגע, בדקנו מחקרים, אם אתה רץ, זה לא טוב מסכות. אמרו, אוקיי, בסדר. אז מי שרץ, יכול לרוץ בלי מסכה. אתם זוכרות שהיה דבר כזה? ואז לידו ישב הבכיר של מפלגת ההליכה המהירה. ואז הוא אמר, רגע, אנחנו הולכים ממש מהר, זה גם ספורט. אז הם בדקו ואמרו, אוקיי, יודעים מה, גם זה בסדר. ואז לידו ישב בן אדם ממפלגת ההליכה הבינונית. ואז מה פה, מתי אני כאילו...
איפה כן, עובר גבול?
כן, ואין גבול, אין, נכון? ברגע שאתה יוצר משהו, אז זהו, זה מועד לפורענות. אז בתוך המקום הזה, וזה גם דווקא איכות מאוד קומית, שמאוד מאפיינת את ג'וואנגצה, שאפשר גם קצת לצחוק על כל הקפיטליזם, ועל כל ההגדרות האלה, ועל כל על הכל, על הכל, גם על הפמיניזם ועל טבעונות ועל הכל. לזכור, אחרת אנחנו באמת בסוף הופכים את כל הרעיונות האלה לחולאים בגוף, והכל נהיה כבד, ואתה בסוף נלחם על דברים.
יש לך איזה שהם טיפים לאיך בסופו של דבר בתוך העולם הזה הקפיטליסטי והסביבה המאוד אינטנסיבית, המציאות התובנית שאנחנו נמצאות בה, שהרבה פעמים גם מעלה בנו סטרס, איך אפשר ליצור איזושהי בהירות בתודעה, איזשהו חיבור בתוך הנפרדות, איך כל הדברים שאמרת עכשיו בכלילות, שהגבולות מתשתשים, אפשר לצחוק על זה, איך אנחנו יכולות לעשות את זה שאנחנו עובדות במשרה מלאה לדוגמה, או סטודנטיות, או נמצאות בסביבות כל כך דורשניות. מאוד קל לשכוח את זה.
כן, אז אני מניח שיש פה כמה פעולות שיהיו מתאימות, וגם אחת מהן זה להטיל ספק במקום שאתה נמצא בו. אולי זה לא המקום שהוא נכון לך. ואולי אתה, בשביל להישאר במלחמה הקפיטליסטית, הדבר הזה הולך לעלות לך בבריאות. אז שווה אולי, כן, כמו שכתוב ב-I-Ching, ספר שהוא קודם דווקא לדאו, לפעמים כדאי לעצור ואפילו לקחת כמה צעדים רגע אחורה ולהתבונן בדברים. ובתוך, אם אתה כבר בתוך איזושהי שגרה, אז כמובן לייצר בתוך הדבר הזה שגרה שהיא מטיבה איתך, זה מן הסתם, תראו, זה משהו שהוא, כשאני נכנס ל... נניח ריטריטים או דבר... או... או התנזרות, או משהו שפתאום אני מחויב לאיזושהי דרך מסוימת, אז פתאום אני הרבה יותר קל. יש משהו ברליגיוזה הזאת, יש משהו בדת שהוא מאוד קל. אני יודע, אני בעשר הולך לישון, אז אני מפספס את כל ההימרכות הזאת של הלילה, נניח. או אני עכשיו, אין, אני מתנזר ממין, נניח, אז אין עכשיו את כל ה-200 אס-אמסים של ההתפזרות הזאת, כן? אז אפשר מדי פעם לקחת איזו הפסקה מעצמך, שאגב, המילה ריטריט היא באמת מדברת על איזושהי נסיגה, ואז לבדוק רגע, אולי אפשר לקבל עוד פרספקטיבה על, על אופני הפעולה הרגילים שלך, על השגרה שלך. וזה משהו שהוא ממש מטיב איתנו, לעצור רגע ולקחת איזה פאוזה. עכשיו, פאוזה זה לא חופשת סקי באיטליה, זה לא פאוזה. פאוזה זה ממש מצב שאתה יכול רגע לסגת, ולפעול אחרת ולהתבונן באופני הפעולה שלך. כי המון, בדרך כלל מה שקורה זה שאנחנו רצים על אוטומטים, ואנחנו פשוט לא שמים לב, ודברים בנפש ובגוף נשחקים מחוסר מודעות ומהאוטומטים האלה. ואם זה בריא לי, אולי אני עכשיו עובדת משרה מלאה ב-whatever, בהייטק, אבל זה מה שנכון לי? אם כן, מהמם, איך אני יכולה לעצב את המציאות באופן שהוא יותר הרמוני, ואם לא, אז לשנות. כן, יש פה שני אלמנטים שאנחנו עובדים איתם, הפסיביות והאקטיביות, האין והיאנג. אנחנו לא מקדשים אחד על השני, ואנחנו מנסים למצוא את המאזן ביניהם. כשמדברים איתנו על איזשהו מקום שהוא נקרא way way way, עשייה ללא עשייה, מקום שהוא effortless, אפס מאמץ, הציר הזה, הפיבוט הזה שבין האין ליאנג, מקום שאני לא מתאמץ בשביל להיות כזה ולא מתאמץ בשביל להתנגד לזה.
אחד הדברים שגם דיברנו עליו בהקשר לדאו הוא העניין של הרצון. אז באמת יכול להיות שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי, ואני אומרת לעצמי שהמקום שאני נמצאת בו, לדוגמה, סתם נתנו עכשיו את הדוגמה של משרה מלאה במשרד הייטק, אני אומרת, אוקיי, אני מבינה שזה לא מטיב איתי, אני רוצה עכשיו לעזוב את העבודה הזאת, לעבור לשחרות, לדוגמה, ואני חושבת שזה מה שיעשה לי טוב, ואני בונה לעצמי איזשהו סיפור, ואומרת, אוקיי, כשאני אעשה את זה, יהיה לי נחת ויהיה לי טוב. מה הבעיה? יש איזושהי בעתיות בסנריו הזה?
בטח. בעצם הרצון הוא אחד הגורמים, אם אני שוב מגייס רגע את הבודיזם שמאוד מדבר על מקום של רצון, גם הדאו. אבל רצון, כשהוא הופך להשתוקקות, הוא הופך לסבל. זאת אומרת שאם אני עכשיו אומר, אני עם ההייטק הזה, אני לא יכול יותר, אני סובל, אם אני עובדת בהייטק נניח. ואין בעיה עם השינוי, אבל שוב, שינוי שהוא משהו שהוא לא מתוך התנגדות, אלא מתוך איזושהי זרימה של הדברים. המקום הזה של שינוי, של רצון, עוד משהו שהוא עושה זה איזושהי הצרה של המציאות. יש אחד, בפרק הראשון כתוב, יש משפט יפהפה שאומר, בעל הרצונות או בעל התאוות יתבונן בגבולותיו של העולם. נטול רצון תתבונן בנפלאותיו של העולם. אוקיי? אני המזכיר של ההייטק או המתכנתת של ה... כן, שלא בטעות שמעתי משהו.
כולם יכולים להיות הכל, כן.
לגמרי. אני רוצה לעזור לשחרות וחלס והמשרה, פתאום אני גם מתחיל לא לראות את הדברים כמו שהם, אלא לראות את זה, וואו, רגע, זה הסבל וההייטק והבוס וכל הדבר הזה, אני מפספס את כל הדברים המהממים שגם קורים בתוך הדבר הזה. וככל שהרצון שלי יהיה חזק יותר, אני אסבול יותר ויהיה לי יותר חיכוך, ואני אהיה בפער גדול יותר מהמציאות עצמה.
אז okay. איך מונים את זה?
כל הזמן מתבוננים ברצון, ומנסים לגשר על איזשהו פער מסוים. כן, אפשר, בואו ניקח, אני עכשיו פוגש איזושהי, או איזשהו בן או בת אדם, ואני החלט, אני מאוד רוצה אותו. אוקיי? אז יש פה עבודת הצטללות לעשות. אין בעיה לכוון ונסות ולהגיע, אבל אם אני באמת עכשיו חושב שהאושר שלי תלוי בו, ואני מתחיל לספר לי איזשהו סיפור, הדבר הזה כך או כך יוליד לי סבל. גם אם אני לא אשיג אותו, וגם אם אני כן אשיג אותו, הדבר הזה יוליד לי סבל. אז זה המקום של ראייה בהירה. ואם הדברים זורמים לשם, ואני לא עכשיו צריך להפוך את העולם ולגרום לה, לעזוב את בעלה, אם יש איזושהי זרימה לכיוון, אז מהמם. אחרת, כן, יש איזשהו אלמנט, תחשבי שמאוד קשה להחזיק כל הזמן את השריר קפוץ. כן, יש משהו שהוא מאוד נעים בהריפיון הזה, אבל כל כך שכחנו אותו במערב, שקשה לנו להרפות. כמה קשה לעשות מדיטציה היום, נכון? אנחנו כבר יותר קלנו להחזיק מלהרפות היום. מטורף. אז אותו דבר עם הרצון, הרבה יותר קלנו לרצות מרגע לשחרר את הרצון, ואיך אומרנו בודידהרמה, מה אתה מוצא כשאינך מחפש דבר? וואו, רגע אחד שאין רצון, ואתה אומר, וואו, בוא נה, אני בכלל בפודקאסט עם שני אנשים, עם שתי נשים מהממות ומאורות השראה, ואיזה כיף של בוקר ושיח, ובכלל התעוררתי בשחרות, וראיתי את הזריחה, ואם אני רק עכשיו נמצא ב, וואו, אני חייב כבר להגיע ל... whatever, כאילו, ואני צריך להצליח איזה, אז אני מפספס את כל ה... נפלאות האלה, כמו במשפט, כן? בעל הרצונות יתבונן בעל התאוות יתבונן בגבולותיו של העולם, ונטול רצונות תתבונן בנפלאותיו של העולם. ניתן עוד איזה חידוד של זה. נניח שאני ממש ממש, אני חייב אישה להתחתן, אני חייב, אתם לא מבינות, אני לא, אין, לא יום ולילה, אני מנסה למצוא קלה. ואני מגיע לפה, ואני אומר, טוב, מאיה היא כבר תפוסה, וגלי יש לה איזה מאהב, ואני מפספס את הבני אדם האינסופיים האלה, את האינסוף הזה שמתקיים כאן עם כל האיכויות האלה. כן, בסוף תחשבו איך הרצון הזה זה משהו צר שדרכו אתה רואה את העולם. כן, בן אדם רעב הולך ומה שהוא רואה זה רק מאפיות וקורסונים ובורקסים, הוא מפספס את כל שאר ה... ואז לרגע אחד אתה מגיע לאיזה שנייה, איזה רגע קטן של נינוחות, שהי, וואו, פתאום... ואין, אין שום דבר, אין התפתחות, ואין שום דבר להשלים או לעשות. זהו, זה הדברים בכחותם רגע, ואתה וואו, ורגע אחרי זה, זה עובר. ואתה שוב חוזר על המרוץ, ומתחיל להתבלבל פה ברעיונות וברצונות.
ממש מתחבר לי ל... אני מנסה להיזכר בשם של הסרט, אבל זה מישהו ש... בטח זה יעלה לי מחר כך. עוד שעה שנסיים להקליט זה יעלה לי. מישהו שמצליח לנסוע בזמן. ואז הוא בהתחלה מתחיל להתלהב מזה, וחושב שהוא יכול לנסוע ולשנות דברים. ואז הוא מגלה שגם אבא שלו יכול לעשות את זה. ואז הוא שואל את אבא שלו, תגיד, מה, איך אתה דואג לזה שאתה לא תעוות את המציאות שלך? ואז הוא אמר לו, אני לא משנה שום דבר, אני פעם אחת חי את היום, ואז אני שוב פעם חוזר לנקודת ההתחלה, רק כדי שאני אצליח באמת להיות נוכח בקסם שלו. כי בפעם הראשונה, אתה באמת מקבל החלטות ועושה דברים, אתה לא באמת מודע. ונגיד, בפעם השנייה, בבוקר, כשאתה הולך בפארק, אתה תצליח להסתכל על הציפור, ועל העץ, ולהבין את היופי שלהם, שכשאתה באמת הולך, ואתה בדרך לפגישה, אז אתה לא בהכרח תשים לב. או דברים כאלה. אז זה באמת גם, בלי קשר לזה שזה סרט מהמם, זה גרם לי מאוד לחשוב על, אין לי את האפשרות, הרי לחזור אחורה ולחוות את היום עוד פעם, אז לנסות כמה שאפשר, במהלך היום, גם אם אני הכי לחוצה בזמן, אז אני עדיין נוסעת על אופניים בדרך למקומות, לנסות באמת להתבונן ולהיות נוכחת. בסוף, גם ממה שאתה אמרת, הרגשנו שזה המפתח הכי חשוב להתנגד לכל הלחץ והקצב שאנחנו חיות בו. גם אם אני הבן אדם הכי לחוץ בעולם, ואני יושבת בישיבות מ-9 בבוקר עד 6 בערב, עדיין במהלך הישיבות האלה, אני יכולה להסתכל על אנשים בעיניים, אני יכולה להעמיק בשיח, אני יכולה לשים לב לנשימה שלי. זאת אומרת, עדיין יש דרכים שבתוך העולם הזה, אנחנו יכולות ביום-יום שלנו לשים לב לכאן ולעכשיו. גם אם אני לא יושבת ועושה מדיטציה, ועוצמת את העיניים ומנסה לא לחשוב על שום דבר, יש דרכים אחרות שבה אני יכולה לנסות לנקות את התודעה שלי, או אני לא יודעת אם זה נכון לומר.
כן, כן, מהמם, ממש אמרת את זה יפה, ובאמת אפשר עוד איזה חידוד, שהרצון הוא בעצם לשים את תשומת הלב על מה שלא נמצא כאן, אוקיי? ופה יש איזה משהו שהוא באמת מועד לפורענות, כי הדבר היחיד שיש לנו זה מה שמתקיים. וככל שוב, ככל שאני יותר בהשתוקקות למשהו, אז אני פחות נמצא בחוויית הנוכחות. כן? אני יותר נמצא נניח קדימה, או אם אני מביא איזה טראומה מעבר או משהו כזה, אז אני מפספס שוב את הדבר היחיד, אני אומר את מה שאמרת במילים אחרות, את הדבר היחיד שמתקיים.
אוקיי, אז קודם כל אני מסכימה איתך, נראה לי אתה יודע, כי דיברנו על זה עכשיו, אבל בוא נאתגר את זה רגע. נגיד, יש לי חלום... עכשיו, נגיד, לטוס לחילופי סטודנטים. וזה הדבר שאני הכי רוצה עכשיו, ואני עובדת על זה, ואני דואגת שהציונים שלי יהיו טובים, כי זה הדרישות לזה. וכל הזמן אני חושבת על זה שאני עוד שנה בדנמרק, או בפריז, או בברלין, או לא משנה איפה. ובסוף זה כן חשוב שאני יכוון למשהו. זה נותן לי איזושהי מוטיבציה, הרצון הזה. זה משפיע על איך שאני חי את החיים שלי עכשיו. אז איך זה מתחבר למה שדיברנו עליו קודם? איך מאזנים את זה?
ומה אחרי דנמרק?
יש עוד חלומות גם בהמשך.
אז תשמעי, את יכולה כל החיים לחיות בחלומות. ויום אחד אולי תתעוררי, ותראי שוואו, גם הדבר הזה הוא חלום מטורף, ואת יושבת פה עם חברה מהממת שלך, שאת אפילו חולקת איתה דירה, ועם עוד חבר מדהים לחיים, ומעבירה פודקאסט, ואת מגשימה את עצמך באין סוף דרכים, וזה, הדבר הזה, הוא לא יהיה יותר מזה שום דבר, ואת אולי חושבת בתודעה, כי יצרת איזשהו קטלוג ותעדוף, שבדנמרק יותר מגניב מפה באולפן ברחוב הטס, אבל זה לא באמת המציאות. זה המקומות שהתודעה מחלקת לכל מיני סגמנטים את המציאות, ועושה היררכיות, ואנחנו חיים כאילו שזה אמיתי. והדבר הזה גורם לנו לפספס את הדברים. אז אין בעיה לחלום. אבל לזכור שזה משהו שהוא, כשאתה חולם, הרבה פעמים אתה שוכח את ההשתנות של המציאות. מי יודע, אולי עוד חודש בכלל תעלי על איזה סטארט-אפ, ובכלל דנמרק ממש לא תעניין אותך. ומה שתרצי זה רק לשכפל את הצעצועים החדשים, האכילים האלה שפיתחת בשנקר. כן, אז אפשר, אוקיי, יש כיוון, וזה המלצה. זה לא עכשיו, וואו, אם החלום לא קורה, אז... הרי בסוף, ההצלחה הזאת היא גם שיוצרת את הכישלון. וגם תחשבי, אם את עובדת עכשיו בשביל, את עובדת הכי טוב שאת יכולה בשביל, יש בזה משהו עצוב. מספרים על הנגר הסיני הכי טוב שהיה בכל הזמנים בסין, ומגיע הקיסר ואומר לו, תגיד, מה הקסם, מה הטריק שלך, מה הסוד שלך? אז הוא אומר לו, אני ממש, ממש, ממש אוהב עץ. כיף לי לגעת בו, לנסר אותו. אני לא עושה את זה בשביל, הוא לא אומר את זה, אבל הוא לא עושה את זה בשביל למכור את זה, בשביל לשבת על זה. הוא עושה את זה בשביל העץ, הוא נהנה מהדבר עצמו. כי זה מאוד מתכתב עם הגישה הקרמטית של היוגה. מה שבמהבהרתה, יש שם ככה את התורה היוגית והשחרור על רגל אחד, אז יש שם קטע שארג'ונה שומע מקרישנה בדיוק את הדבר הזה. לעשות משהו לא בשביל פירות הפעולה, אלא בשביל העשייה עצמה. איזה הבדל, כן? תחשבי על ריקוד. למה את עושה ריקוד? למה את רוקדת?
כי זה כיף.
זהו. זה עכשיו החיים שלנו בשאיפה הם ריקוד. לא עושים בשביל משהו, עושים כי וואלה, אנחנו רוקדים, נכון? אנחנו לא מנסים להגיע לסוף של הריקוד או להתקבל, רוקדים, כיף לנו, כמו ילד שמשחק בחול. או כמו שאתה מנגן מנגינה, אתה לא מנסה, יש פה פואנטה? לא, אתה מנגן, זה הכיף לנגן. אין שאיפה, אני לא שואף להגיע עם המנגינה לחלק אחר במנגינה. כאילו, אני לא שואף עכשיו, כשאני מנגן את התו הזה, להגיע, לא, זה מה שקורה כרגע. וואו, נפלאותיו.
מהמם. מזכיר לי בחור שיש לי בבית.
אלעדי.
אלעדי. טוב, אז נתנו פה גם דוגמאות של דברים שאפשר לאמץ ביום-יום. ואני מרגישה שאנחנו יכולות עוד לשבת לדבר איתך פה שעות. וככה למי שהקשיבה ואהבה ומרגישה כמונו, איפה אפשר למצוא אותך היום?
אז לאחרונה החלטתי שאני מעלה את כל הלימוד, פתוח לכולם, אז יש פודקאסט שנקרא Monkey Mind, יש ערימות של שעות, אני כל יום חמישי הולך לעלות שיעורים ארוכים. באינסטגרם אני כותב המון על הפילוסופיה והרוח, אבל ברמת היומיום ואיפה אני נתקל בדברים. יש ביוטיוב סדרות של הרצאות שאני מעביר בנושא בודיזם, ויש קבוצות לימוד. יש ביום שני פעם בשבועיים בדרום העיר, בשלישי ורביעי בצפון העיר, בתל אביב כמובן. או להגיע לריטריט, שזה סופאשים בשחרות. המון דברים, וואו. ואם יש שאלות גם, או לבטים, אז קורה המון, אנשים מתייעצים איתי. אני בדרך כלל לא מביא איזו תשובה בהירה במיוחד, אם איך שזה יכול לעזור למישהו, אז באהבה גדולה.
מהמם. יש לי גילוי נאות, אבל סיפרתי כבר לך, שהרבה, בזמן שאני עובדת על פרויקטים, אז באמת הם דברים שדורשים המון המון זמן, ואני לא אוהבת לעשות דברים בשתיקה מוחלטת. לפעמים זה גם קורה, אבל... גם ספוטיפיי מעיד שאני בין ה-0.0.1 מאזינים, זאת אומרת שמתנגן אצלי משהו תמיד כל הזמן ברקע, וכשאני עובדת אני מאוד אוהבת להזין לשיעורים של מנקי, כי זה, אני מרגישה שזה שלב שאני עושה בידיים והראש שלי פתוח לספוג דברים, אז גם, אני בטוחה שמאזינות שלנו, כל אחד שומעת את הפודקאסט הזה, והוא פוגש אותה ברגע אחר, אבל במיוחד אם אתן יוצרות, אז ממש ממליצה לכם להקשיב לשיעורים של מנקי.
אורייט, אז קודם כל מהמם. ומי שרוצה להצטרף לקבוצת לימוד, אז זה כבר באמת, אני מפרסם את זה אצלי, בעמוד אינסטגרם, או לשלוח לי הודעה, ואני שולח לינק לקבוצה, ואז זה באמת ההקלטות של השיעור האחרון, כי אנחנו באיזו הפודקאסט שעולה לספוטיפיי, הוא באיחור של שנה וארבעה חודשים, אנחנו רצים קדימה בעצם. וממש תודה, איזה כיף שנפגשנו בעוד קונסטלציה, גם חברית.
תודה שהצטרפת
אלינו. תודה רבה, מעריכות מאוד. אז אם הפודקאסט הזה איתי איתכן, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו, וגם נשמח לשמוע מה חשבתם עליו, מאיה ואני, וגם מנקי נשמח לשמוע, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא.